שלום וברכה, מסכת יום הדף חף וו, אנחנו מתחילים בשורה השלישית במשנה. אומרת המשנה, הפייס השלישי, ההגרלה השלישית שהיו עושים בבית המקדש, היו אומרים חדשים לקטורת, בואו ואפיסו. חדשים לקטורת הכוונה, מי שלא זכה להקטיר את הקטורת מימיו, הוא זכאי להשתתף בהגרלה הזאת. ובגלל שאמרנו בהגרלה השלישית רק חדשים, אז בהגרלה הרביעית והרביעי, היו אומרים חדשים אם ישנים, שההגרלה הייתה ממעלה איברים מן הכבש למזבח. כי הכהנים שזכו בפייס השני היו שמים את האיברים בחציו התחתון של הכבש ולמטה, בפייס הרביעי הכהנים שזכו בו היו מעלים את האיברים בכבש למעלה למזבח, ושם מקטירים אותם על אש המערכה. אומרת הגמרא, תנא שנינו בברייתא, מעולם לא שנה אדם בה, דהיינו כהן לא עשה פעמיים הקטרת קטורת. פתח סוגריים, כהן גדול כן עשה, כי הרי באותם שבעת ימים שהפרישו אותו לפני יום הכיפורים, הוא היה מתאמן גם על הקטורת, אבל כנראה שאת הכהן הגדול לא היה לנו בעיה שעוד רגע הגמרא תפרץ, גור סוגריי. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? להרם רק פעם אחת. אמר רבי חנינא, מפני שמאשרת, דהיינו, בגלל שהכהנים שהיו עושים את המלאכה הזאת היו מתעשרים, אז לא היו מניחים את אותו כהן לעשות פעמיים, היו נותנים הזדמנות לכמה שיותר כהנים. אמר לרב פאפה לאביי, מה איתה, מה הטעם שאתה אומר שהקטורת גורמת לאושר? אילמה, אם תאמר שזה משום דכתיב. בוא נקרא את הפסוק בפנים. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו קטורה באפיך וחליל על מזבחיך. וכתיב בתרי, וכתוב מיד אחר כך את הפסוק, נקרא גם אותו בפנים. ברך אדוני חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים כמיו ומסנאיו מן יקומון. אז האם בגלל הסמיכות של הפסוקים, זה שכתוב ישימו קטורה באפיך, דהיינו מי שעושה את הקטורת, אז הוא יזכה לברך השם חילו? איהכי, אם כך, שואל רב פאפה, עולה נמי. גם קורבן עולה צריך לגרום לאושר. הכתיב, שהרי כתוב באותו פסוק, וחליל על מזבחיך, וחליל זה מה שעולה כליל, דהיינו קורבן עולה. והלא אנחנו יודעים שעל קורבן עולה לא הייתה בעיה לכהן לזכות כמה פעמים בעבודה הזאת. אמר לי, עונה הבאי לרב פאפה, השכיחה והלא שכיחה. מסביר רשי, מסתבר שמה שכתוב בתורה ברך השם חילו לגבי האושר, זה ברכה על המלאכה שהיא לא שכיחה, כי אם לא כן נמצאו הכל עשירים. ממשיכה הגמרא, אמר רבה, לא משכחת צורבה מרבנן דמורי, לא מצוי שיש תלמיד חכם דמורי, דהיינו שמורה הוראות בישראל, אלא דעתי, אלא שהוא בא משבט לוי או משבט יששכר. מעניין שהמילה מורי היא בתימן מורי. כאשר המלמד תינוקות היה נקרא מורי על יעל, אבל הרב סתם היה נקרא מורי, כמו שזכינו בליל העצמאות שיאיש גיעת הדליק מסועה. הוא מוכיח רבה את דבריו. לוי דכתיב יורו משפטיך ליעקב. ופסוק זה מופיע בברכת משה לשבט לוי. ויששכר דכתיב, ומבני ישכר יודע בינה לעיתים לדעת מה יעשה ישראל. שואלת הגמרא, ואימה יהודה נמי, אז תאמר שגם יהודה יש צורבה מרבנן דמורי. למה? דכתיב, כי הרי כתוב הפסוק, יהודה מחוקקי. עונה הגמרא, עשו כשמת עליבא דהילכתא כאמינא. לכוון את השמועה, את הדבר שנלמד לפי ההלכה, כאמינה, על זה דיברתי, עונה רבה. ורק משבט לוי או משבט יששכר, זכו שתמיד תהיה הלכה כמותם. אמר רבי יוחנן, אין מפייסין על תמיד של בין הארבעים, לא עושים עליו הגרלה נפרדת, אלא כהן שזכה בו בשחרית, זוכה בו ערבית. מקשה הגמרא, מי טבעי קושיה ממקור תנאי, על דברי המורה, דהיינו על דברי רבי יוחנן, שהברייתא אומרת, כשם שמפייסין שחרית, כך מפייסין בין הארבעים. משמע שהיו עושים הגרלה גם בין הארבעים, לכאורה כמו בבוקר, גם על הקטורת. עונה רבי יוחנן, כי תניה ההיא, מה שנאמר בברייתא זה לגבי בקטורת. כי כמו שאמרנו קודם, לפי שלא שנה לא חזר אדם בקטורת, אז לכן עשו בה הגרלה גם בערב. שואלת הגמרא, והתניה, והרי יש ברייתא שאומרת, כשם שמפייסים לא שחרית, כך מפייסים לא ערבית. והמילה לא, היא מתייחסת לזכר, דהיינו לקורבן התמיד ולא לקטורת. עונה על זה רבי יוחנן, אימא, תשנה את הגרסה ותאמר, לא. וגם בברייתא הזאת מדובר על ההגרלה, על הקטורת. שואלת הגמרא, והתניא, והרי יש ברייתא אחרת שאומרת, כששם מפייסים לו שחרית, כך מפייסים לו ערבית, וכשם שמפייסים לה שחרית, כך מפייסים לה ערבית, אז לה מתייחס לקטורת, אבל לא מתייחס לתמיד, ולא כמו שאמר רבי יוחנן. עונה הגמרא, אמר רב שמואל בר רב יצחק, הכה, כאן בברייתא, בשבת עסקינן, בשבת מדובר, הועילו משמרות מתחדשות. שהיו 24 משמרות כהונה, כל אחד היה עובד כשבועיים נפרדים בשנה, וההתחלפות של המשמרות הייתה בשבת. אז המשמר שעבד בשחרית בשבת, הוא לא זה שעובד בין הארבעים. ולכן, בשונה מיום רגיל, כן היה צריך לעשות בשבת הגרלה על תמיד של בין הארבעים, כי מי שעשה את תמיד של שחרית כבר לא היה בעבודה. שואלת הגמרא, ולמי דסליקא דעתין? ולפי מה שחשבנו בשלב שבו הקשינו את השאלה, מעיקרא, בהתחלה, נפישי לו פייסות. הרי אם הבנו שהיה פייס גם בין הארבעים, אז אם ככה, יש הרבה פייסות, יותר מארבע הפייסות שאמרה המשנה. עונה הגמרא, מי תקולו בצפרה? באים כל הכהנים בבוקר, מצפרה אתו. דזכי בשחרית, זכי. דזכי בערבית, זכי. מי שזכה בתמיד של שחרית, זכה. ומי שזכה בתמיד של ערבית, זכה. כך שגם לפי האבא אמינה, שאמרנו שעושים פייס גם על תמיד של בין הארבעים, היו עושים אותו בפייס של הבוקר. ולכן עדיין אנחנו נאמנים למה שכתוב במשנה, שסך הכל היו ארבע פייסות. ציטוט מהמשנה, הרביעי, בפייס הרביעי, היו אומרים חדשים, גם ישנים וכו'. אומרת הגמרא שמתניתין, המשנה שלנו, היא דלא כשיטה עד כרבי אליעזר בן יעקב, דתנן, שכך אומרת המשנה במסכת תמיד, רבי אליעזר בן יעקב אומר, המעלה איברים לכבש, הוא מעלה אותם למזבח. מסביר רשי, אותו איש שזכה בו להוליכו לכבש, הוא חוזר ומעלהו לאחר זמן למזבח. שכשהיו מוליכים אותו ומניחים אותו מחציו של הכבש למטה, כמו שראינו, כדי שלא יצטרך להוליכו את כל הכבש, והולך ועולה בכבש, וכשמגיע למקום שהאיברים שם, אז לוקח אותם, כמו ששנינו במסכת שקלים, שאיברי קורבן התמיד ניתנים מחצי הכבש ולמטה במזרח. ודברי רבי אליעזר בן יעקב, הם לא כמו המשנה שלנו. שאומרת שיש פייס רביעי, מי יעלה את האיברים למזבח למעלה. שואלת הגמרא, במייקה מפלגי, במה נחלקו רבי אליעזר בן יעקב והתנה של המשנה שלנו? עונה הגמרא, מר סבר, התנה של המשנה שלנו סובר לפי הפסוק ברוב עם הדרת מלך, ולכן אנחנו רוצים שכמה שיותר כהנים יתעסקו עם איברי הקורבן, ומר סבר, ולעומת זאת רבי אליעזר בן יעקב סובר, מקום שכינה לעבור אחרה, דהיינו, זה לא דרך ארץ להיראות כמן דתריך למילתא, כאילו יש לך תורך להעלות את הדברים ואתה מניח אותם באמצע ומישהו אחר יבוא ויקח אותם, ולכן אותו אדם שזכה להעלות את האיברים לכבש, הוא גם זה שגומר ומעלה אותו עד ראש המזבח. ממשיכה הגמרא, אמר רבא, לא רבי אליעזר בן יעקב איתלה דרבי יהודה, רבי אליעזר בן יעקב לא סובר כרבי יהודה, ולחילופין, ולא רבי יהודה איתלה דרבי אליעזר בן יעקב, ורבי יהודה לא סובר כדעתו של רבי אליעזר בן יעקב. רש"י מזכיר לנו שרבי יהודה אמר שלא היה פייס, לא הייתה הגרלה מיוחדת למחתה. אז רבי אליעזר בן יעקב כן סובר שהיה פייס למחתה, ולמה? דאם כן, כי אם תאמר שהדעות שלהם שוות, בצרו לו פייסות, יהיה חסר להם מארבעת הפייסות ששנתה המשנה. כי לרבי אליעזר בן יעקב אמרנו שהמעלה איברים לכבש הוא מעלה אותם למזבח, אז בעצם חסר לנו את הפייס הרביעי, לכן הוא יסבור, אומר רבא, שצריך לעשות פייס למחתה. לעומת זאת, רבי יהודה שאומר שאין פייס למחתה, אז הוא ודאי חייב להגיד שהפייס הרביעי זה מי מעלה את האיברים למזבח. הוא ממשיך רבא, ואם אשכחת ואם תמצא תנא דתני חמש, תנא ששונה במשנה שהיה פייס חמש פעמים ביום, הפכנו דף, אז ההוא בהכרח, התנא זה בהכרח, דלא כרבי אליעזר בן יעקב ודלא כרבי יהודה. כמו שאמרנו, לא כרבי יהודה שאומר יש פייס מן הכבש ולמזבח, ולא כרבי אליעזר בן יעקב שהוא אומר שיש פייס למחתה. המשנה עכשיו הולכת להתעסק עם מספר הכהנים שעוסקים בהולכת חלקי קורבן התמיד. אומרת המשנה, קורבן התמיד קרב, לפעמים בתשעה, לפעמים בעשרה, לפעמים באחד עשר, לפעמים בשנים עשר, אבל לא פחות ולא יותר מהכמויות האלה. מפרט את המשנה כיצד. עצמו בתשעה. מסביר רש"י, כל יום היה תשעה אנשים מינימום. למה? חמישה היו לוקחים את האיברים, אחד היה לוקח את הקרביים, אחד היה לוקח את הסולת, אחד היה לוקח את החביתין, אחד היה לוקח את היין. וזה רק תשעה ולא עשרה, כי התנא של המשנה הזאת סובר כרבי אליעזר בן יעקב, שאין עוד אחד שצריך להעלות מהכבש למזבח. בחג, דהיינו בחג הסוכות, יש לנו עוד אחד, ביד אחד צלוחית של מים, אז הרי כאן עשרה. כי בחג הסוכות צריך שני נסחים, אחד של יין ואחד של מים. בקורבן תמיד של בין הארבעים הוא היה קרב באחד עשר. למה? הוא עצמו בתשעה כמו שאמרנו, ושניים בידם שני גזרי עצים. שבכל יום שני כהנים היו לוקחים בידם שני גזרי עצים כדי להוסיף על הצע המערכה להגדיל, להרבות אותה. אבל בשחרית לא היה צריך סידור שני גזרי עצים, אלא הסתפקו לצורך זה בכהן אחד, כי כתוב וביאר עליה הכהן, דהיינו אדם בודד. אז כמו שאמרנו, שני כהנים עולים, כל אחד גזיר עצים בידו, והם שמים אותם על המערכה. קורבן תמיד שקרב בשבת זה באחד עשר כהנים, הוא עצמו בתשעה כמו שאמרנו, ושניים בידם שני בזיחי לבונה של לחם הפנים. כי בשבת היו מחליפים את לחם הפנים ואת בזיחי הלבונה, ואת בזיחי הלבונה שלקחו אחרי שהם היו בעצם שבוע על השולחן, היו מקטירים על המזבח. ובשבת שבתוך החג, דהיינו שבת שבתוך חג הסוכות, היה עוד אחד, ביד אחד, צלוחית של מים. סך הכל הגענו ל-12 כהנים שיכולים במקסימום להביא את קורבן התמיד. אומרת הגמרא, אמר רבי אבא והיא תאימה, ויש אומרים שאמר את זה רמי בר חמה, והיא תאימה ויש אומרים שאמר את זה רבי יוחנן. אין מנסחים מים בחג, אלא מתי? בתמיד של שחר. שואלת הגמרא, ממי, מאיפה הגעת למסקנה הזאת? עונה הגמרא, מדקטני, מזה שבמשנה כתוב, ובשבת שבתוך החג, ביד אחד צלוחית של מים. זאת אומרת, שדווקא בשבת יש לנו מציאות שקורבן התמיד קרב ב-12, אבל בשאר ימות החג שהם לא שבת, לא מצאנו שקורבן התמיד צריך 12, ומדייק את הגמרא. ואיסל כדעתך, ואם יעלה על דעתך לומר, שבתמיד של בין הארבעים גם אז מנסחים, מים בחג הסוכות, אז אם ככה גם ביום חול בחול נמי משכחת לה, דהיינו גם ביום חול שחל בחג הסוכות אנחנו נמצא מצב של 12 כהנים בתמיד של בין הארבעים. למה? כי הקורבן עצמו בתשעה, עוד שני כהנים שבידם שני גזרי עצים ועוד אחד שבידו צלוחית של מים. מזה שהמשנה אמרה דווקא בשבת, זה אומר שניסוך המים בחג הוא רק בתמיד של שחר. מביאה הגמרא סייעתא, אמר רב אשי, אפנה נמי תנינא, גם אנחנו שנינו ככה בצורה מפורשת במסכת סוכה. ולמנסך אומר לו, הגבה ידיך, למה? שפעם אחד ניסך על גבי רגליו, ורגמו כל העם בעת רוגיהן. נבין קודם את המציאות. לכהן שמנסך את המים, אומרים לו, תגביה את הידיים שלך, ואנחנו רוצים לראות שאתה מערה מהצלוחית שאיתה הבאת את המים, לתוך הספל של הכסף שנמצא על המזבח, שהוא היה נקוב כמין חותם דק, והיין היה מקלח ויוצא ממנו שזה מה שנקרא ניסוך. ולמה? כי פעם אחת היה כהן שהוא היה צדוקי, והוא ניסך על רגליו, הוא לא יראה את הצלוחית לתוך הספל, אלא הוא שפך את המים על רגליו. למה? כי הצדוקים לא מאמינים בתורה שבעל פה, ולכן הם לא מודים בניסוך המים שכל כולה זה במסורת ממשה רבנו, וכל העם רגמו אותו באתרוגיהם. מדייק את הגמרא, ומסביר רש"י, למה צריך להגיד שהם רגמו אותו באתרוגים שלהם, אלא אם כן זה בא ללמד אותנו שניסוך המים היה בשעת נטילת לולב, שזה קורה בזמן קריאת ההלל בתפילת שחרית. ולכן שמע מינה מהברייתא הזאת, שאכן כמו שאמרנו קודם, אין מנסחים מים בחג אלא בתמיד של שחר. ממשיכה הגמרא, תניא, שנינו בברייתא, רשב"י אומר, מניין לתמיד של בין הארבעים שטעון שני גזרי עצים בשני כהנים, שנאמר, בואו נקרא את הפסוקים בפנים, בפסוק אחד כתוב, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, וערכו עצים על האש, וערכו זה לשון רבים. ואומר רשב"י, אם אינו עניין לתמיד של שחר, כי על תמיד של שחר דכתיב כתוב מפורש, בוא נקרא בפנים, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, ובייר עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה והקטיר עליה חלבי השלמים. אז כבר כתוב שבבוקר הכהן עורך עצים, אז ממילא, הפסוק שקראנו, שאמר, וערכו עצים על האש, תנאו עניין, צריך ללמוד ממנו לעניין לתמיד של בין הארבעים. שואלת הגמרא, ואימא, ואולי נאמר, אידי ואידי בתמיד של שחר. זה וזה, דהיינו שני הפסוקים, מדברים על תמיד של שחר, ואמר רחמנה, והפסוק רוצה לומר לך, אביד והדר אביד. תעשה, ושוב תעשה. דהיינו שכהן אחד יסדר שני גזירים בבוקר, כי כתוב ובייר עליה הכהן, ואז שוב שני כהנים יביאו שני גזרי עצים, אבל אולי שני הפסוקים מדברים בבוקר, ולא שאחד מדבר בתמיד של בין הארבעים. דוחה הגמרא, אם כן, אם כי דבריך, נה מקרא, שיהיה כתוב בפסוק, ובייר, ובייר. דהיינו שהציווי יהיה בלשון שווה. עונה הגמרא, אי כתב רחמנה ובייר, אם היינו אכן כותבים לשון שווה של ובייר, הווה אמינא, הייתי חושב, חד אין תרי לא, שרק אחד צריך להביא את הגזירים, אבל לא שניים שבידם שני גזרי עצים. לכן, כמה שמלן, בא הפסוק לשנות את הלשון ולהגיד פעם אחת ובייר ופעם אחת וערכו בלשון רבים, כדי ללמד אותנו, דנה אביד חד, שיעשה אחד בבוקר, ונה אביד תרי, ואז יבוא עוד פעם שני, ויעשו אחריו, וממילא חוזרת השאלה, אולי הפסוק מדבר רק על תמיד של שחר? דוחה הגמרא דחייה אחרת, אם כן, נה מקרא, אז אם ככה, צריך להיות כתוב בפסוק, וביער, וביערו, דהיינו את אותה לשון, פעם אחת בלשון יחיד, פעם אחת בלשון רבים. אינמי, או גם, וערך, וערכו, על אותו עיקרון. מאי, אבל למה כתוב בפסוק פעם אחת וביער, פועל מסוים ביחיד, וערכו, פועל אחר ברבים? לכן אומרת הגמרא, שמע מינה כדי כאמרינן. שמע מזה, כמו שהסברנו, שוערכו מדבר על תמיד של בין הארבעים, ולא על תמיד של שחר. ממשיכה הגמרא, תני רבחיה, שנה רבחיה בברייתא, שהפייס פעמים י' ג', פעמים י' ד', פעמים ת' ו', פעמים ת' ז'. בהגרלת הפייס של עבודות התמיד, לפעמים היו זוכים י' ג' כהנים, כמו שאמרה המשנה שבפייס השני י' ג' כהנים היו זוכים, לפעמים י' ד', אם זה בחג הסוכות, כי יש עוד אחד עם צלוחית של מים, לפעמים ת' ו', אם זה גם חל בשבת, ולפעמים 16, אם זה שבת, שבתוך חג הסוכות. שואלת הגמרא, והתניא, והרי יש ברייתא שגם אומרת י' ז', דהיינו שיש מצב שזכו 17 כהנים. עונה הגמרא, ההיא, הברייתא הזאת, היא לא כשיטת דלא כרבי אליעזר בן יעקב, אלא כשיטת כרבי יהודה. שהתנא שאומר ש17 כהנים זוכים, הוא סובר שיש גם עוד כהן אחד שמעלה את האיברים מהכבש למזבח, וממילא יש לנו פה 17 כהנים. וזה לא כשיטת רבי אליעזר בן יעקב, ששמענו שהוא אמר שלא היה כהן נוסף שמעלה איברים מהכבש למזבח, אלא אותם כהנים עצמם שהעלו אותם לכבש, הם היו אחר כך מעלים אותם למזבח. המשנה הקודמת התעסקה עם קורבן התמיד שהוא בא מהכבש. המשנה עכשיו הולכת לדבר על קורבנות עולה שבאים מבהמות אחרות. איל, שזה כבש יותר מבוגר מגיל שנתיים ומעלה, הוא קרב ב-11 כהנים לפי הפירוט הבא. הבשר ב-5 כהנים, הקרביים והסולת והיין, כל אחד מהם ב-2-2 בשני כהנים. וכך מגיעים ל-11 כהנים. הפר, הוא היה קרב ב-24 כהנים לפי הפירוט הבא. הראש והרגל, הראש היה ב-1, בכהן 1, והרגל ב-2. העוקץ והרגל, דהיינו הרגל השמאלית האחורית, והזנב, אז העוקץ היה ב2 והרגל ב2. החזה והגרה, החזה היה ב1 והגרה ב3. שתי ידיים, דהיינו הרגליים הקדמיות ב2, כל כהן עושה רגל אחת, ושתי דפנות ב2, כל כהן עושה דופן אחת. הקרביים והסולת והיין ב3-3. דהיינו, קרביים ב3, סולד ב3 ויין ב3. הוא מסייג את המשנה, במה דברים אמורים? שצריך את כמות הכהנים הזאת לבהמות שפירטנו, וממילא גם צריך הגרלה פייס, זה דווקא בקורבנות ציבור, אבל בקורבן יחיד, אם רצה להקריב, מקריב. שאם בעל הקורבן רוצה לבחור כהן יחיד, אז אותו כהן יחיד יכול להקריב את הכל והוא לא צריך פייס לשם זה. אבל הפשטן וניתוחן בין של קורבנות הציבור, בין של קורבנות היחיד, של אלו ואלו שווין. מסביר רש"י שהם שווים שהם כשרים בזר. עד לכאן דף חפבב.